יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת שמיני. בפרשתנו התורה מזהירה אותנו מלאכול מחלות אסורות, כפי שכתוב, ולתתמו בהם ונטמאתם בם. אומר רש"י, ונטמאתם בם, אם אתם מטמאים בהם בארץ, אף אני מטמא אתכם בעולם הבא. כי אני השם אלוקיכם, כשם שאני קדוש, אז אני השם אלוקיכם, כך אתם צריכים להיות קדושים. והתקדישתם, תקדשו את עצמכם למטה, והייתם קדושים למעלה. כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם ללוקים, והייתם קדושים כי קדוש אני. תנא דבי רבי שמואל, למה לשון המעלה אתכם? אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מתמים את עצמם בשרצים כשאר האומות דיים. ולכן כתוב הלשון מעלה, זה המעלה שלכם. הרמב"ן, רבי מוישה בן נחמן, זכותו יגן עלינו, מסביר שטיבם ומידותיהם של בעלי החיים הטמאים הם של אכזריות ורציחה, כי הם חיים על טרף. כשאדם אוכל אותם, זה משפיע עליו לרעה. והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיים קדוש עם מידות טובות. לכן ציווה עלינו להתרחק ממאכלות אסורות. וכפי שהגמרא במסכת יומא למתת אומרת, אל תקרא ונטמאתם בם, אלא ונטמתם בם. אתה נהיה סתום, הרגשות הקדושות שיש ליהודי נסתם על ידי שאוכלים אוכל לא כשר. וזהו שהתורה מקדימה ואומרת, באנשי קודש תהיו לי, אם לא תקשלו במחלות אסורות, אתם תהיו קדושים, כי האוכל משפיע על האדם. וכך מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה, על רב יהודה הנשיא, שנולד בזמן שהרומאים גזרו שאסור למול את התינוקות. והוריו של רב יהודה הנשיא מעלו אותו לשמונה ימים. שאמר זה הקיסר, וציווה להביא את הילד לפניו כדי לראות אם הוא מעול. בדרך פגשה אמו של רב יהודה הנשיא את אשת הקיסר, היא הייתה חברה שלה, וגם לה נולד תינוק באותו זמן. איך קראו לו? אנטונינוס. רחמה אשתו של הקיסר עליה, והחליפה איתה את הילדים. כשהביאה אמו של רבינו את התינוק אל הקיסר, וראה שהוא אינו מעול, שלח אותה לשלום לנפשה. אמרו בירושלמי, שבזכות זה, שאנטונינוס ינק באותו יום אמו של רבינו הקדוש, לכן זכה בסופו להתגייר, ומל את עצמו ולמד תורה עם רב יהודה הנשיא. ורבינו הקדוש לא רצה לנוק מאמו של אנטונינוס, כפי שנאמר על משה רבינו בפרשת שמות, ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראת לך אישה מנקת מן העבריות. אומרת על זה הגמרא בסוטה י"ב, שבת פרעה נתנה את משה לכל המצריות כדי להניקו ולא רצה לנוק מהם, כי פה שעתיד לדבר עם השכינה לא ינק דבר תמה. וכך כתוב בספרו של החתם סופר תורת משה, תשובה להלכה. שאלו את החתם סופר על נער יתום שדעתו השתפשתה והתנהג כמו משוגע. רצו להכניס אותו במוסד מסוים לילדים כאלה, אבל המקום לא היה כשר. שאלו את החתם סופר מה לעשות. פסק להם שכיוון שמחלות אסורות מטמטמות את המוח ואת הלב, ומולידות טבע רע באדם, אז מוטב שיהיה שותה כל ימיו, ולא יגדר כרשע לפני הקדוש ברוך הוא, אפילו שעה אחת. האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, כותב, שכמו כשאדם אוכל דבר מקולקל, זה מזיק לו לגוף, כך מאכלות אסורות מזיקות לנשמה. מסופר על עיר אחת, ששלחו איגרת לרמב״ם עם ספקות באמונה, ובפרט בתחיית המתים. השיב להם הרמב״ם, אין לי ספק שאכלתם מחלות אסורות, ולכן מקונן בתוככם ספקות באמונה. כתוב בספר מלוא העומר על פרשתנו, שהניזר ממחלות אסורות הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, שלא ייקשל אפילו בשוגג. סיפר אחד מראשי הישיבות, שפעם לפני צאתו לחוץ לארץ, הכינו לו אשתו אוכל בשר טעים מאוד. כשהגיע זמן האוכל, הוציא ראש הישיבה את האוכל שלו, והניחו על מושבו במטוס, והלך ליטול ידיים. כשחזר, התעורר אצלו ספק אם מותר לו לאכול, כי יש לזה דין של בשר שנתעלה מן העין. כי השכן שלו היה גוי, ובזמן שהלך ליטול ידיים, היה אפשרות בידי הגוי להחליף את הבשר, כך היא הלכה. ולכנה, הכניס ראש הישיבה את האוכל שלו בחזרה לסקית, כדי לזרוק אותו לפח האשפה. הגוי שישב לידו ראה את מה שהוא עושה, פנה אליו וביקש הסבר על מעשיו, למה לא אכלת? הוכרח ראש הישיבה להסביר לו את העניין של בשר שנתעלה מן העין. ואז פרץ הגוי בהתפעלות ואמר, אין כתורת ישראל, שהיא מצילה אתכם מן החטא. ראש הישיבה שאל, מה ההתרגשות הזאת? ואז הגוי סיפר לו, כשקמת ממקומך, הריח של הבשר שהיה אצלך היה כל כך טוב שלא התאפקתי ולקחתי חתיכת בשר מתוך השקית שלך והכנסתי חתיכת בשר מהמנה שהגישו לי הדיילים כדי שלא תרגיש שחסר כאן משהו. עכשיו ששמעתי דברי החכמים שלכם הבנתי כמה התורה שלכם היא אמת. וכך מספרים על האדמו"ר רב שמחה בונה מפשיסק, זכותו יגן עלינו, שבצעירותו הוא היה סוחר, ונכנס עם הילידים שלו הסוחרים לפונדק אחד, שהבעל הבית היה גוי. הגישו לפניהם קפה עם חלב, הם שתו, ורק רב שמחה בונה לא רצה לשתות, והסביר להם כי אם אין ישראל רואה את החליבה, אז יכול להיות שהגוי ירבב משהו תמה. הסוחרים לגלגו עליו, שאלו אותו, אתה רואה פה את הרפת, כל כך הרבה פרות, למה שהבעל הבית יערב חלב מחיית מאה? עוד הם מדברים, נכנס הפונדקאי ושאל אותם, תגידו לי, הקפה היה טעים? שאלו אותו, למה אתה שואל? אמר להם, כי רובבתי בחלב מחלב אתון כדי לשפר את הטעם שלו. אז ראו הסוחרים כמה כוח התורה, והודו לרב שמחה בונם וביקשו את סליחתו. נאמר במדרש תנחומה, דניאל וחברו זכו שנעשה להם נס וניצלו מכבשן האש, מפני שנזהרו תמיד ממחלות אסורות. וככה נאמר בדברי קהלת, כל עמל אדם לפיו, כלומר, כל מעשה ותורתו לא יעמדו לו, אם לא ישמור את פיו ממחלות אסורות. מאזינים יקרים, כל הנזהר ממחלות אסורות, שכרו גדול מאוד, כך מובא במדרש רבה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה גדולה לצדיקים לעתיד לבוא. וכל מי שלא אכל ממחלות אסורות בעולם הזה, יזכה ליהנות מסעודה זו בעולם הבא. ובזוהר הקדוש כתוב, כל המקפיד על אכילתו שיהיה בקדושה ובטהרה, הוא דומה למלאכי השרת שנשמרים מלמעלה. החידושי הרים זכותו יגן עלינו, ישב פעם בסעודת מצווה, והגישו מרק, הוא הכניס כפית לצלחת, אבל לא לקח את זה לפה. כולם המתינו עד שהרב יתחיל לאכול. המרק כבר הצטנן, והצדיק שקוע במחשבתו. לפתע התפרץ אדם לאולם וצעק, לא הנגוע במרק, כי תעורר שאלה על האור, וכנראה שזה לא בסדר. החידושי הרים שמע שהקר מתלחש בהתפעלות, רוח הקודש גלויה. נהנה ואמר, אין כאן רוח הקודש. כל אחד יכול להגיע להרגשה זו, אם הוא מוכן למסור את נפשו ולא להכניס לפיו שום דבר של איסור. והוסיף ואמר שאת היסוד הזה רמוז בסיום בפרשתנו, פרשת שמיני. כתוב להבדיל בין התמה ובין התנאור, בין החיה נאכלת ובין החיה שלא תאכל. מה פירוש לא תאכל? אם אתה תשמור עליך, לא ייתנו לך מן השמיים לאכול דבר לא קשר. החידה זכותו יגן עלינו, סיפר סיפור מביא, שהיו שני שותפים שהפליגו בספינה, והספינה נקלעה לסערה חזקה, הספינה נשברה והתחילה לשקוע. השניים קפצו לים וחתרו בשארית כוחותם לאחד החופים. מצאו את עצמם על אדמת ספרד, וזה היה בזמן האינקוויזיציה. החוק קובע שכל יהודי שקו רגלו תדרוך בארץ זו דינו שריפה. לכן הסוחרים האלה הסתירו את יהדותם, הם סיפרו שהם סוחרים איטלקים, שספינתם טבע, וזהו זה. הדייגים הביאו אותם לכפר שלהם, וחילקו אותם בין שתי משפחות. האחד מצא את עצמו בבית משפחה חמה ודואגת, שהביאו לפניו מאכלים בשריים ויין. הוא התנצל ואמר שהוא מאוד עייף ורוצה ללכת לישון. שקם, שוב הביאו לפניו מאכל לא קשר. הוא נתקב בבולמוס של רב, אבל התגבר על עצמו והחליט במחשבתו שהוא ימסור את נפשו ולא יתגאל במאכל אסור. רב על הבית ניגש אליו ובשקט אומר לו, אתה יהודי? התחלחל האיש. אמר לו אבל הבית בשקט, גם אנחנו יהודים אנוסים. הוציא לו תפילין והראה לו שהוא יהודי. ואז הוא דיבר איתם דברי חיזוק, וחשב לעצמו אולי כל מה שקרה, כדי שאני אבוא לבית הזה לחזק אותם. למוחרת הוא ביקש ממערכו שיסיעו אותו ואת חברו למחוז חפצם, והם ישלמו לו. וכך היה, שישבו על הספינה, נהנה חברו ובכה ואמר לו, תראה מה שקראתי, קראתי, אכלתי טריפות, לא הנחתי תפילין. גילה לו חברו ואמר לו, אני נחני אלוקים לבית משפחת הנושאים יהודים, שם אכלתי כשר והנחתי תפילין, ועוד לימדתי אותם דינים וחיזקתי אותם. כשהגיעו לאיראן, עלה אותו חבר לרבו ושאל, אני רוצה להבין את משפטי השם. מדוע אפליה? למה החבר שלי אכל כשר, לא נכשל, ואני אכלתי טרף? ענה לו רבו, תודה על האמת. האם זו הפעם הראשונה שנכשלת במחלות אסורות? האם זו הפעם הראשונה שלא ינחת תפילין? יודע האיש שפעם בקיץ הוא טייל מחוץ לעיר, השמש קפחה על ראשו, היה מסוחרר, מצא פונדק של נוכרים, נכנס, ביקש לשתות, מזגו לו יין צונן. הוא שכח את האיסור של יין נסך ושתה. היין השפיע עליו, אחר כך גם כן אכל שם את הרף, וגם נרדם שם ולא הניח תפילין. אמר לו הרב, אתה רואה שמשפטי השם אמת וצדק, כיות שעברת על זה מרצונך, לא ראו מלמעלה צדק להצלחה בדרך נס ופלא. אבל חברך שלא נכשל אף פעם, הלך במסירות נפש, שמרו עליו מן השמיים שלא ייקשל, כמו שכתוב, רגלי חסידיו ישמור. מאזינים יקרים, המאור ושמש על פרשתנו אומר, למה קוראים ברוב השנים פרשת שמיני תכף אחר הפסח? מה הקשר של זה עם פסח? כמטרה של יציאת מצרים, קבלת התורה. ואי אפשר להשיג את התורה עד שישמור את עצמו ממחלות אסורות. והוא מביא שם שאדם צריך להיזהר אפילו מדבר שלא אסור ממש. אפילו חומרה באלמה. אם הוא מקל על עצמו אפילו בדבר שהוא רק חומרה, אז הוא צריך לדעת שאפילו תשמעו את הלשון, אפילו יתנהג בדרכי חסידות ופרישות, ושוקד על פתחי התורה בעבודה יומה ולילה, לא יוכל להשיג את הקדושה העליונה של התורה, אם הוא לא שומר על עצמו אפילו מחומרות. ותנא דבי אליהו רבה כתוב, עד שאתה מתפלל שיכנסו דברי תורה לפיך, תתפלל שלא ייכנסו מחלות אסורות לתוך מאיך. חשבתי אולי זה הכוונה, דוד המלך אומר, בתורתך בתוך מאי. כדי לקבל את תורת השם, תורתך, תשוב, חשוב, מה עם המאיים שלי? הנה אנחנו עברנו, הרבה אומרים שהקורונה התחילה ממחלות אסורות שם, מחיות טריפות בסין. המחלות אסורות משפיעות גם כן על מחלות וחולשות. ובספר משנת יוסף של הרב ליברמן מביא, שהטעם שאנחנו קוראים פרשת שמיני בשבת זו, בו אנחנו מברכים את חודש אייר, והנה ידוע שחודש אייר מסוגל לרפואה, כמו שאמר הרבי מפשריסקי, זכותו יגן עלינו, מובא בספר ישמח ישראל, שחודש אייר מרמז מה זה אייר, אני יוד יוד, אני השם רופאך. אם תשמרו על מה שאתם מכניסים לפה, תזכו לאני השם רופאך. מאזינים יקרים, שמעתי השבוע סיפור מיוחד, ואני רוצה לשתף אתכם בזה. יהודי בשם עקיבא שטיינברג, זיכרונו לברכה, הגיע לגיהינום באושוויץ בחשוון תש"א. הוא הגיע מהונגריה. את אשתו וששת ילדיהם הפרידו ממנו מיד בהגיעם שם. הם נשלחו למשרפות, ואותו לקחו לעבודת פרך בבית חרושת לפחמים. הוא היה שבור ורצוץ, שכב על הדרגש, פתאום לחש לו מישהו בשם אריה מבני עירו, אומר לו, עקיבא, עוד לא למדנו היום כלום, בוא נלמד משהו. גם אותו אריה איבד באותו יום אישה ושמונה ילדים. וכך החלו שני האבות השקולים ללמוד יחד, ויחיו את עצמם בדברי תורה. 4 חודשים לאחר בואם, החלו החברותה להתכונן ביחד לקראת חג הפסח. אחד אמר לשני, איך נעשה את הסדר בלי מצות? הרי כתוב בערב תאכלו מצות. אבל חיזקו את עצמם, היד השם תקצר, אם השם ירצה גם באושוויץ יהיה לנו מצות. באותו לילה, סוף חודש אדר, שבועיים לפני חג הפסח, הפציצו מטוסי האויב, מחסני הנשק של הגרמנים, ושם קרוב לזה היה מחסן חיטה, שהיה מיועד עבור הצבא הגרמני. גם המחסן הזה הופצץ, והחיטה התפזרה לכל העבר. למוחרת שלחו עקיבא ואריה לעבודת הפרך, עברו דרך המקום הזה, והנה הם רואים חיטה מול עיניהם. מיד מיהרו השניים ולקטו חיטים, שמרו עליהם מכל משמר. אריה מבוגר ביניהם, היה לו ניסיון בתחינה, מצא אבנים, תחן את החיטים, הפך את זה לקמח, ולפני החג עמלו שניהם לאפות את המצות בניסי ניסים. עקיבא לקח את המצות, הכביא אותם מתחת לבגדו, וביד אחד שהצמיד לגופו שמר על המצות. השומר מהנאצים ימח שמו, הבחין שהוא מחזיק משהו מתחת לבגדו, תפס אותו, ניער אותו, המצות נפלו על הקרקע, התפזרו, והנאצי לא הסתפק בזה, ובמגפיו המסומרות ריסק את המצות הדק, והפליא את מכותו בעקיבא. עקיבא חזר בכל זאת לאותו מקום, אסף את שברי המצות וחזר לדרגה שלו. כולו כואב ומיוסר, ושיתף את כאבו עם חברו אריה, וסיפר לו שנשאר אצלו בקושי כזית מצה אחת. אריה התחיל להתחנן על נפשו, עקיבא, תיתן לי את הכזית מצה, אני לא מסוגל לעבור את ליל הסדר בלי מצות. ותמורת זה, הבטיח אריה לעקיבא, שיגיד איתו את כל ההגדה בעל פה, מילה במילה, כי הוא יודע את זה בעל פה. עקיבא מנגד טען, קיבלתי מכות רצח על המצות האלה, כמעט שילמתי בחיי, אני לא יכול לוותר לך, חייך קודמים. אריה התחיל לפקוד והתחנן, והציע על עקיבא עסקה, בוא נעשה הסכם. אני אוכל את המצות, ואתה תקבל את שכר המצווה של אכילת מצה בעולם הבא. עקיבא ראה שזה נוגע לו בנפשו ממש, הסכים לעסקה. הגיע לילה סדר, ארבע כוסות לא היו להם, ילדים שישאלו את מה נשתנה לא היו, מרור היה בשפע. אריה התחיל להגיד ביחד עם עקיבא בעל פה את האגדה. כשהגיעו לאכילת מצה, אריה לקח את המצה ואכל אותה, והזכיר שאת השכר של המצווה שהוא אוכל עכשיו, הוא מעביר לעקיבא בעולם הבא. בבוקר קם אריה והתפלל בכוונה גדולה, כשהגיע לאלל, אמר בהתלהבות ובכוונה להודות לשם שזכה לאכול את המצה. אריה שלנו נרצח בשואה, עקיבא נשאר בחיים בניסי ניסים. בליל הסדר תפשין למת ח' חולם עקיבא את חברו הקדוש לבריה שנגלה אליו בחזון הלילה. הוא מתחנן לפניו שיוותר על ההסכם שעשו בתפשין ה' באושוויץ. כי חסר לו בעולם הבא את השכר של אכילת המצה של אותו ליל סדר. אמר לו 33 שנים אני מתחנן לבוא אליך לבקש ממך בקשה זו, ורק עכשיו הסכימו לתת לי לרדת אליך. למוחרת לפנות בוקר, הגיע עקיבא לרב הצדיק רבי יצחק שלוימה אונגר, הרב אונגר זכר צדיק לברכה, רבה של חוק סמסויפה בבני ברק, וסיפר לרב אונגר את החלום ואת הסיפור שלו. ואמר לו, רבי, למה אני צריך לוותר על השכר של המצווה ששילמתי עליה כמעט בחיים? הרב אונגר החביר ששמע את הסיפור, אמר לו, שאלה כזו צריכים להפנות לצדיק ששייך לדורות הקודמים. תיגש לאדמו"ר ממחלופקה רבי קדוש, בעל מסירות נפש, תשאל אותו מה דעתו בעניין זה. האדמו"ר ממחנוף אמר לו, עליך לוותר לו. למה שאל עקיבא? ואז הוא הסביר לו, תראה את ההבדל בין שניכם. הוא נרצח שם. אתה זכית לעוד 33 שנים של מצות, של סדרי פסח כהלכתו. הוא לא היה לו את ההזדמנות שלך. לכן מצווה שתוותר לו, ובזכות זה תזכה לאריכות ימים ושנים טובות, שתוכל להמשיך לקיים את המצוות. אומר לו האדמו"ר ממחנופקא, תיגש כאן לארון הקודש, תפתח אותו ותגיד, ריבונו של עולם, אני מוותר לאריה על שכר המצווה שהיה מאכילת המצווה שהוא אכל שם. אני נותן לו את הזכות לקבל את השכר עבור אכילת המצה. למוחרת, הגיע עקיבא לאדמו"ר ממחנופקא, זכר צדיק לברכה, וסיפר לו שהלילה התגלה אליו חברו אריה, זרח מאושר והודה לו על זה. האדמו"ר התחיל לבכות כילד קטן ואמר, עקיבא, בוא נתבונן בסיפור הזה. אריה הקדוש היה תלמיד חכם, לא רצה להפסיק ללמוד אפילו בזמנים הקשים ביותר. לא היה יכול לחיות בלי לאכול מצה, ובכל זאת חסר לו את השכר של אותה מצווה אחת. רואים איזה כמה גודל הזכות והאושר של שכר של מצווה אחת. ואנחנו חיים כאן בעולם הזה, ויש באפשרותנו לקיים מצוות כל יום בלי גבול, ואנחנו מפספסים כל כך הרבה מצוות בלי להרגיש את מה שאנחנו מפסידים. וזה הפירוש, רב חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חופץ למען צדקתו, יגדיל תורה וידיר. אמרתי פעם על זה סיפור, שהיה יהודי שלא היה לו פרנסה במקומו, נסע לאפריקה, מקום ששם מוצאים את היהלומים מהאפר. עבד שם קשה, חזר הביתה עם הכסף שאסף שם. יום אחד לאחר שחזר, אשתו בודקת את המזוודה, ומוצאת שם איזה אבן שמאיר. הלכה לסוחר יהלומים ושאלה על האבן אם יש לו ערך. הסוחר התפעל, האבן הזה שווה הרבה כסף, אני מוכן מיד לתת לך סכום נכבד. וכך היה, שילם לאישה סכום נכבד. היא מרוב התפעלות מהפתעה שבעלה עשה לה, הלכה, קנתה כל טוב, הכינה סעודת מלאכים, כשבעלה הגיע ושאל אותה, מהי השמחה? סיפרה לו שמצא את היהלום שהוא הביא. כשהוא שמע את זה, התעלף במקום. עוררו אותו, התעלף עוד פעם. עוד פעם עוררו אותו, אמר להם, אתם יודעים למה אני מתעלף? הייתי במקום שהיו שם אלפי אבנים כאלה, ולא שמתי לב אליהם, ועל זה אני מתעלף. כך, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בעולם הזה שאפשר לקלוט כל יום מצוות ומעשים טובים. ולאחר 120 שנה נראה מה השווי של המצווה. נצטער, למה לא ניצלנו את ההזדמנות שניתנה לנו? מספרים על הגאון מבילנה שלפני שהוא נפטר הוא בכה מאוד. שאלו אותו התלמידים, רבי, אתה היית גאון, מי יכול לתאר מי היה גאון מלווילנה, זכותו יגן עלינו. אז מה אתה מפחד מהגיהנום, על מה אתה בוכה? אמר להם, אני לא מפחד מהגיהנום. פתח את המעיל והראה להם את הטלית קטן שלו. הרים את הטלית קטן ואמר, כאן בעולם הזה אני קונה את זה ב-50 שקל. אני הולך למקום שבמיליארדים אני לא יוכל לקנות את זה. אני בוכה שאני מאבד את השוק הנפלא שיש בעולם הזה. ולכן צריך לדעת מאזינים יקרים את הערך של המצוות. בפרשתנו מסופר על בני אהרון הכהן נדב ואביהו, שהכתירו כתורת אשר לא ציווה אותם. אומר על זה אספס אמס, מה הייתה שם הבעיה אשר לא ציווה אותם? לא היה לזה כוח של ציווי של מצווה של השם. יכול להיות הכוונות הכי גדולות לשם שמיים, אבל אם זה לא כלול בציווי של השם, זה נקרא עזרה. כי כל הכוח שיש בידינו, שמקיימים את מצוות השם שציוונו, כמו שאנחנו אומרים לפני כל מצווה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ולכן המצווה יש לזה השפעה גדולה לחד רוח לקדוש ברוך הוא. כפי שאומר הרב רבי למלך, שלפני כל מצווה צריך להגיד, הרי אני עושה זאת לשם איחוד קודש בריך ושכינתי, לקיים רצונו, לעשות לו נחת רוח, לבורא יתברך שמו. ריח ניחוח לשם, אומרים חז"ל, הניחוח שלי, הנחת שלי, שעושים את רצוני. יהי רצון שנזכה לקיים את המצוות, לנצל כל רגע ורגע לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה נעורר רחמים למעלה, שנזכה לגאולה שלמה במהרה. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל